אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לדוקטור יועז הנדל, מי שהיה בעבר ראש מערך הסברה של ראש הממשלה, והיום גם כן כותב בידיעות אחרונות. בוקר טוב יועז.
בוקר טוב.
היית רוצה להיות שם עכשיו?
האמת היא שלא, לא רע לי בחיים. מדי פעם אני שואל את עצמי עד כמה החיים יכולים להיות מסובכים ומקבלים דוגמה.
כן, אבל יש עניין קצת, אתה יודע, באירועים מהסוג הזה, לא?
דווקא לא, אני כל ה... אתה יודע, כל הביצה התובנית של הפוליטיקה היא לא מה שאותי באופן אישי מושך. אני מתעניין יותר בדברים אחרים, אתה יודע, לשכת ראש הממשלה זה מקום מדהים, גם, אני חושב, גם כדי לעשות וגם כדי ללמוד וגם כדי להבין וגם כדי להיות, לקחת חלק. החלקים האלה הם החלקים בעיניי הפחות נעימים.
הבנתי. טוב, יותר נוח ונעים בתקשורת, בידיעות אחרונות?
יותר נוח ונעים להיות אדם חופשי, להגיד מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, לדבר איתך, לענות על מה שאני רוצה, ואתה יודע, זה תחושה הרבה יותר חופשית.
בוא ננסה אם אתה מסוגל באמת לענות בצורה חופשית. תגיד, נסה לתאר לי רגע את ראש הממשלה בימים האלה, מצד אחד סבוך בתוך פרשיות שמקבלות סיכור נרחב מאוד בכלי התקשורת, בצד השני צריך לתפקד כמנהל מדינה, איפה הוא שם יותר משאבים?
תראה, יש, אני חושב שנתניהו נמצא במשך שנים ארוכות תחת לחץ מאוד גדול ברמה האישית לבין המדיני. אגב, כל פוליטיקאי יש עליו לחץ מסוים, וכל ראש ממשלה הלחץ הזה מתגבר ומתחזה. בדרך כלל, אתה יודע, המבחן הוא מבחן המינון, עד כמה אתה משקיע באישי לעומת הלאומי. כשאני הייתי אצל נתניהו, הייתה לי תחושה שהמינון הזה הוא בריא. זאת אומרת, לא תמיד אהבתי את כל מה שהוא עשה בעניין ברמה האישית, אבל הייתה לי תחושה שהמינון הזה מאוד בריא. אני חושב שבשנה וחצי האחרונות רואים שתי תופעות. אחת זה שהוא הרבה יותר עסוק בתקשורת ובעניינים האישיים שלו, ובית זה וזאת סיבה אובייקטיבית, שיש גם חקירות שגורמות לו להתעסק ברמה האישית, שזה כבר מה שאנחנו רואים עכשיו. אני לא יודע לשים לך את האצבע.
כן, אבל אתה מכיר את האיש, אתה יודע, יש כאלה שזה עובר לידם, ומתעסקים בזה בדיוק מה שהם צריכים להתעסק וממשיכים הלאה, ויש כאלה שזה מכניס אותם לסחרחורת גדולה, לתהליכים נפשיים ופסיכולוגיים שלא נגמרים. איפה נמצא ביבי?
אני חושב שנתניהו הוא איש מאוד חזק, אני אם הייתי עומד במצב כזה, הייתי בסחרחורת די גדולה, אני חושב, ונתניהו הוא פוליטיקאי מאוד מאוד חזק, אדם מאוד חזק, ולכן אתה הוא לא בסחרחורת, אתה יודע, בצורה דרסטית. מצד שני, אין לי ספק שהמינון הזה נשבר. זאת אומרת, אני רואה את התגובות, אני רואה את ההתייחסויות. זה לא עכשיו, זה החל מההתייחסות לאילן הדיין, וקלה בשאר הדברים.
סיכמנו שאתה אומר מה שאתה רוצה בלי לחשוש, אז אני גם ארשה לעצמי לומר מה שאני רוצה. לא קונה את זה. לא קונה את זה. אני לא מאמין שהוא מצליח לתפקד כרגיל. לא מאמין שהוא... לא מאמין שהוא לא בלחץ נוראי, לא מאמין שהוא לא בפחד גדול מאוד. אתה יודע מה, אני יכול להגיד לך, יש סיכוי לא מבוטל שאולי הוא או רעייתו בתקופות כאלה נעזרים באמצעים מה שנקרא כימיים בשביל לשמור על שפיות. זה לא אנושי קצת, התהליך הזה שהוא נמצא בו עכשיו.
אז תראה, אתה לא מדבר עם דוד ביטן או עם מירי רגב שמספרים לך, נתניהו נהדר, הכל כרגיל, הוא בכלל לא היה כלום, אין כלום. אני חושב שהמסה של החקירות מאוד מאוד משפיעה ומאוד מאוד קריטית ומאוד מאוד משמעותית. אבל אחרי שאמרתי את כל זה, אני אומר לך שאדם אחר שאני, אתה יודע, כל אחד מסביבתי הקרובה שהיה עומד תחת לחץ כזה, היה כנראה קורס, הוא אומר אינני יכול עוד. הוא נלחם בכל הכוח ורואים את זה. להגיד לך עכשיו, מה שניסיתי להגיד לך במילים עדינות, אני חושב שהמינון שבין הלאומי לאישי שאני הכרתי, שהוא היה מינון בסך הכל בריא, המינון הזה בעיניי כבר לא קיים, והוא לא קיים בשנה האחרונה, זה לא שהוא לא קיים עכשיו בגלל החקירות, הוא לא קיים בשנה האחרונה בגלל אלף ואחת סיבות, בגלל אולי התגברות הלחץ, בגלל אולי החלטות שהוא קיבל, ואין לי ספק שהחקירות שאתה מוסיף להן, שאתה מוסיף לכל הסיפור הזה גם את החקירות עכשיו, שבאמת אפשר גם להגיד אולי הוא יוצא מזה בכלום, ואולי הוא יוצא מזה עם משהו, עדיין מסה כזאת של תיקים שנוחתים לך על הראש, אין לי ספק שהם משנים את המינון בצורה מוחלטת, ושאר לראות זה כמעט בכל פרשה, מפרשת עזריה ועד אמונה, ועד כל מה שפעם הוא היה מקבל החלטות אחרת, היום הוא מקבל החלטה בצורה שונה.
הבנתי. תגיד, אתה היית ראש מערך ההסברה, באופן טבעי ישבת בציר הזה בינו לבין התקשורת, עד כמה הטענות נכונות שנתניהו מאוד מאוד אובססיבי לכל מה שכותבים עליו בכלי התקשורת?
נתניהו מקבל לקט של עיתונים מכל הסוגים, מחרדים ועד, אתה יודע, ועד עיתונים שנכתבים בשפה האנגלית בישראל, ואת הלקט הזה הוא עובר עליו כל יום.
הוא עובר בעצמו?
מעבירים לו, כן, הוא עובר בעצמו. הוא לא עובר עכשיו, קורא את כל העיתונים, הוא מקבל לקט של דברים, זאת אומרת, הוא לא עכשיו יקרא...
כאילו רואה כותרות וממשיך הלאה, אוקיי. מתי הוא עושה את זה? בבוקר, בצהריים, בערב?
בבוקר, בצהריים, בערב, גם מהדורות חדשות הוא צופה. כן, יש לו אובססיה לתקשורת, אובססיה מסוימת. אגב, אני לא, גם פה, אתה יודע, אין לי, אמרנו, מדברים בכנות, אין לי פרספקטיבה להשוות לאחרים.
האמת, זה לא יפה מה שאני עושה עכשיו. אני, מה שנקרא, מסית אותך לדבר נגד המעסיק שלך לשעבר.
לא, אני, תראה, אני אומר כאן, אני לא רואה, אני לא מוצא פסול, כשאני עבדתי עם נתניהו, לא מצאתי פסול בהתייחסות שלו לתקשורת. כן, היה לו אובססיה מסוימת לתקשורת. אני חושב שמה שקורה היום זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, יש הבדל בין לקרוא, להתרגז, להיות מעורב, לבין להתחיל עכשיו לנהל קמפיינים אישיים נגד עיתונאים, זאת אומרת, להוריד אותך לרמה שלהם. כי בסוף עיתונאים זה עם כל חשיבותם, אני ואתה, עם כל חשיבותנו, כמה שאנחנו תופסים מעצמנו, אנחנו לא אלה שמקבלים את ההחלטות. יש דרג מקבל החלטות ויש דרג של עיתונאים, ובדרך כלל הדברים היו נשמרים, גם אם הייתה, עוקצנות וכעס, זה היה בקלאסה מסוים. זאת אומרת, היה נתניהו בוודאי שמר על פסון מסוים. אני חושב שהכלים האלה נשברו בשנה האחרונה, וזה חלק ממה שדיברנו עליו מקודם, על האיזון.
אבל במבחן התוצאה, לפחות נכון לעכשיו, מתברר שהוא עשה מהלכים נכונים, כי גם כאשר המתקפות האישיות שלו היו נראות באמת קצת הזויות ולא מקובלות, אבל בסוף זה עבד, כלומר, האיש, אתה יודע, מצליח איכשהו לשרוד בתוך התופת הזו.
כן, הוא שורד, אבל אני לא יודע, אתה יודע, אנחנו, יש לנו היסטוריה ארוכה מדי בשביל לחשוב שהדברים נסגרים ביום יומיים. אני חושב שהכל זה, שיש בסופו של דבר הצטברות של תהליכים. וגם אם נתניהו שורד, הוא בן של היסטוריון ויש לו תודעה היסטורית. ההיסטוריה לא נכתבת על פי תגובה אחת לעיתונאי או על פי הצלחה של שבוע. ההיסטוריה נכתבת בפרספקטיבה יותר רחבה, והשאלה היא מה הוא רוצה להשיג כראש ממשלה, ומה אנחנו רוצים שהוא ישיג כראש ממשלה, ואני חושב שהשאלות האלה יותר חשובות אם הוא הצליח עכשיו בקרב הבסיס הפוליטי שלו באיזו תגובה לאילנה דיין. אם אתה שואל אותי, זה לא תפארתו ההתקוטטות עם עיתונאים, גם כשהם בחלק מהטענות הוא צודק.
כן, אני בהחלט מבין מה אתה אומר, אבל יכול להיות שזו תגובה, מה שנקרא, זה הדרך שלו, הדרך שלו להתמודד עם הקושי הנפשי הזה, או לחץ הנפשי, הוא כאילו מפרק את מה שיש לו. הוא בעצם שולח תגובה לאילנה דיין או רביב דרוקר, לא באמת בשביל לתת את התגובה, אלא זה שחרור הלחץ שלו, מה שנקרא.
תראה, אם תרשה לי לנחש, ואני לא הייתי במקרה הזה, לא הוא כתב את התגובה, כתב מישהו הרבה פחות אינטליגנטי ורציני ממנו, והוא נאלץ לאשר אותה. אני לא מאמין שהוא כתב את זה.
הוא נעלץ?
אני מכיר את הסגנון שלו. הוא לא נעלץ, הוא לא אדם שנעלב, הוא לא אדם שעכשיו מטפח רגשי
חיבה
גדולים. לא, מה שאתה פוגש, מה שאתה רואה, לא משנה אם זה כינוס של עיתון חרדי, או כינוס של, אתה יודע, של רוויזיוניסטים חילונים, הדברים שהוא אומר ושהוא מתייחס אליהם, זה בדרך כלל בצורה מאוד קרה וסחלטנית. זה לא הבן אדם הרגשי שהכל נובע לו מהבטן, יש כאלה פוליטיקאים, אצלו זה בדיוק הפוך. הוא אומר, כי הוא יודע שזה נשמע טוב.
אוקיי. תגיד, ככל שאתה מכיר את האיש, את סביבתו, את צורת התנהלותו, מה אתה מבין? הקלטת הזו, או השיחה שהוקלטה, וציטוטים ממנה יצאו החוצה, בין ידיעות אחרונות לבנימין נתניהו, בסוף, זה עושה טוב לנתניהו או לא?
אני חושב שזה לא עושה טוב לאף אחד, שאתה יודע, שוב זה חוזר לתדמית ולמה שאנחנו מכירים כאזרחים. עד היום מרבית האזרחים הישראלים חיים באיזו אשליה שמה שאומרים זה מה ומה שהם שומעים זה מה שלשם מתכוונים. ופתאום אנחנו מגלים שהמאבקים האידיאולוגיים הגדולים הם לא בדיוק בין ימין לשמאל, אלא מאבקים כלכליים עם אינטרסים כלכליים. ומאחורי הקלעים מתנהלים תהליכים שונים לגמרי מה שקורה מעל פני השטח. עד היום זה היה, אתה יודע, איזה תורה ליודעי חן בלבד, כאלה שהשכילו לגדול ולראות כל מיני תהליכים בפוליטיקה, לא בטוח שזה עשה להם טוב. היום כל עם ישראל מכיר ויודע.
כן, אבל יש כאלה שטוענים שזה מצוין עבורו, כי עכשיו יש הרשה גדולה שמתעסקת בהקלטה ובתהליכי התקשורת בחברה הישראלית. בינתיים יש דברים חמורים הרבה יותר שהיועץ המשפטי יכול לקבור אותם.
כן, כן, תראה, אבל אין לי ספק שאתה יודע שזה יכול להסיט ויכול, ויכול לשנות, אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על התהליכים האלה,
אוקיי.
ולו, וגם אם אתה הקונספירטור הכי גדול בארץ, יהיה קשה מאוד לשייך אותם באיזה יד מכוונת שתזמנה הכל ביחד.
כן, יש קונספירטורים שיודעים לתזמן הכל, תאמין לי.
זה נכון, זה נכון, אתה צודק.
שאלה לסיום, דוקטור יועז הנדל. תגיד לי, בתקופות כאלה של הרבה מאוד לחץ, והרבה מאוד חקירות ותקשורת עוינת, ותחושה שהכל נעלם לך, נתניהו נעזר ברבנים, מקובלים, מתקשר, אומר, תגיד לרב שיתפלל עליי, יש מקובלים שפונים אליו, אומרים, התפללתי, תעשה ככה, מביאים לו קמיעים, יש איזה...
אמרנו שמדברים בכנות. התשובה היא לא. יכול להיות שהוא אומר, יכול להיות שהוא מייחס, אבל הוא לא שם. זאת אומרת, יש, אתה יודע, יש אנשים ש... יותר מחוברים לצד האמוני, יש אנשים
הוא לא שם, אבל יש פניות שבטח הם מתקבלות ללשכה, של כל מיני מקובלים בערבון מוגבל או לא מוגבל, שפונים עם כל מיני רעיונות, לא?
תראה, אני, לא, זה לא מגיע לסף דלתו, זה לא עובר את ה...
וואלה.
אתה יודע, רבנים רציניים, כן, אתה עכשיו, בוודאי שהוא פוגש פה ושם, אבל זה לצרכים פוליטיים.
נגיד יש פוליטיקאים שאני יודע... כאלה אפילו במפלגות אחרות, כמו מחנה ציוני, שכשנמצאים במצוקה קטנה, הם מתקשרים לכל מיני מקובלים.
זה נכון, זה נכון. אבל עוד פעם, זה...
זה לא ביבי.
דיברנו על הפער שבין התדמית לבין
מה שקורה
באמת.
לא יאומן.
אם אתה שואל אותי, ציפי לבני ובוז'י הרצוג הרבה יותר מחוברים לצד היהודי מסורתי, למרות התדמית שלהם, מאשר נתניהו, שתדמיתו היא הרבה יותר, אתה יודע.
מעניין.
הרבה יותר יהודית. אבל זה, שוב, זה, יום, זה בהזדמנות אחרת. היום אנחנו עסוקים בחשיפת ה, או בעיסוק במה שקורה מאחורי הקלעים בין התקשורת לפוליטיקה. בין, בין הדת לפוליטיקאים זה כבר סיפור אחר, מרתק מאוד, אבל סיפור
כן.
אחר.
כן, לא, זאת אומרת, הייתה הרת. אגב, אמרתי שאלה אחרונה, אבל אני חייב עוד משהו קטן. מתוך ההיכרות שלך את נתניהו, מה הסיכוי שמחר בבוקר אנחנו נשמע את האיש קם ואומר, נמאס לי, תרדו לי מהגב, אני מתפטר, תעזבו אותי לנפשי ולהתראות?
הערכה שלי, אתה יודע למי ניתנה נבואה, אבל הערכה שלי שזה סיכוי קלוש מאוד.
וואלה, דוקטור יועז הנדל, אני מודה לך.
תודה רבה.
תודה על הרעיון, בוקר טוב, מי שהיה ראש מערך הסברה...